רבותיי, אני מבקש את תשומת לבכם המלאה, המרבית, המוחלטת. אני רוצה, ברשותכם, לדווח לכם על סדר השיעורים, בעזרת השם, בקרוב. היום אנחנו ממשיכים ספר... דן עובד? היום אנחנו ממשיכים ספר שמואל. מחר, מי שכאן בשיעורים שלי, מחר אני ביום מילואים. בראשון הבא, שזה בעצם יהיה השיעור האחרון של תשפ"ה, השיעור בשעה הזאת יוקדש לחזרה בתשובה במרחב הזוגי. כל מי שמעוניין לחזור בתשובה בתוך המרחב הזוגי של הבית שלו, מוזמן להגיע לשיעור הזה. יהיה פה ביום ראשון בשבוע הבא, באותה שעה. ביום ראשון שלפני יום כיפור, יהיה שיעור פה, ספר יונה, מתחילתו ועד סופו. תחוס, הכל צ'ק, אבל בעזרת השם, בסדר? זה המערכת עד בעזרת השם, עד... היום ספר שמואל, ממשיכים. בסדר? לאן הגענו? הכנס הוא ביום שלישי, ממש ערב יום כיפור. כיפור זה רביעי בערב, הכנס זה שלישי. עם גדולי הרבנים, הרב עמר, הרב דוד יוסף, הרב קלמן בר, מורנו, הרב ביגון בראשנו. רב תימני אתה רוצה? רב תימני. נביא אותך. טוב, אני רואה שאתם שמחים וזה טוב מאוד, יאללה בוא נתקדם. הגענו, דממה מוחלטת בכיתה ומשמעת ברזל. כל מי שצריך לקחת את זה, ייקח, יפה. בפעם הקודמת דיברנו, ראינו את פרק ב', יפה. הגענו לפרק ג', פרק ג', יפה, בואו נראה. בתי המלחמה ארוכה בין בית שאול לבין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים בדלים. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, ומשנהו חילאב לאביגיל, אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מאחה, בת תלמי, מלך גשור, והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפטה בן אביטל, והשיעי יתרעם לעגלי אשת דוד, אלה יולדו לדוד בחברון. ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול, בין בית שאול לבית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול, ולשאול פילגש ושמע רצפה בתיה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? כלומר, מפי בושת, סליחה, איש בושת, הוא מאשים את אבנר בעצם שהוא מנסה למרוד בו, שזה כמובן מופרך מכל יסוד, לא אבנר צריך את איש בושת, אלא איש בושת צריך את אבנר, הוא עשה כאן טעות, ואיחר לאבנר מאוד על דברי איש בושת, ויאמר הראש כלב אנוכי, אשר ליהודה, יום יעשה חסד עם בית שאול אביך, אליך ואל מראהו, ולא ימציתיך ביד דוד, ותפקוד עליי אבון האישה היום, כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן יעשה לו. להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן ועד באר שבע, ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר בירתו אותו. יפה, אז זה פיצוץ בין אבנר לבין איש בושת. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו למור, למי ארץ, למור, קורתה בריתך איתי והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. זה לכאורה מה שנקרא פייס, דוד זוכה בפייס פה. זה אבנר בנר שהוא, סליחה, אבנר בנר שהוא, ברוך אתה אדוני, חושב שהקונה אין בור. שהוא אבנר בנר, כן, אבנר בנר זה גיבור על. אבנר בנר, הוא שר הצבא. הוא מציע לדוד, אומר לו, שמע, אני סוגר לך את הפינה. אני מביא לך את כל שבטי ישראל. זהו, החלום הגדול של דוד, צריך לדעת שכל ספר שמואל, הוא נע על הציר הזה של החלום הגדול של דוד לאחד את הממלכה מול וקטורים עצומים של התנגדות. כולם מתנגדים לו כל הזמן, שאול מצד אחד רודף אותו, יואב מצד שני לא מבין אותו, אנחנו נלך ויתעצם בהמשך. בעזרת השם נעסוק בזה הרבה מאוד בחורף הקרוב, שיהיה בעזרת השם מלא גשמים, מלא גשמי ברכה, אנחנו ממש נעמיק מאוד מאוד בספר שמואל, ונראה את השיטה של דוד, איך כמה הרבה מאוד אנשים לא הבינו אותה. על כל פנים, עכשיו לכאורה יש כאן עת רצון בלתי רגילה, אחרי הכישלון הגדול, שני הכישלונות, הרי אני מנסה כאן איזה חזרה קצרה. התוכנית המקורית, מבחינת דוד, הייתה להתחתן עם הבת של שאול. ללדת ילד שהוא יהיה מורכב מצד האבא משבט יהודה, מצד האמא משבט בנימין, מבניה של אמא בעליה של רחל. הילד הזה שיוולד לדוד ממיכל בת שאול, הוא יהיה המשיח. כלומר, הוא יהיה זה שיקנוס את כולם אליו. התוכנית הזאת שובשה על ידי מי? על ידי שאול. שאול ממש קראת את הענף עליו הוא יושב, לכאורה. שאול, מה אכפת לך? מי המלך אחריך? האם זה הבן שלך או הנכד שלך מהבת? אבל שאול, היה לו רוח רעה, ולכן הוא נלחם בדבר הזה, וזה חבל מאוד. אין בעיה, דוד יש לו דפה בית. מה דפה בית? בסדר, אז זה לא יקרה. תכף נראה שהוא מנסה לשחזר את הדפה א', הוא מבקש את מיכל קודם. אבל הדפה בית זה יונתן. דוד יהיה דפה דרך פעולה אפשרית. דפה. בצבא תמיד אתה אומר, יש לי שתי דפאות. שלוש דפאות, אני יכול לכבוש את עזה מפה, אני יכול לכבוש את פה, אם זה לא ילך, אני אלך מפה, בסדר? לכן זה הדרך. אז אפשרות שנייה, צודק, לא להשתמש בראשי תיבות לא מובנות, אפשרות שנייה, זה דוד ויונתן, דוד יהיה מלך, יונתן יהיה לו למשנה, נכון? הדבר הזה סוכם ביניהם לכאורה, בביקור האחרון של יונתן את דוד, בחרשה, זה היה בפרק, איפה זה היה? פה. בוא נקרא את זה, קצת עוד אחד אחורה. ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים, ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא אחרי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אליך למשנה. וגם שאול אבי יודע, כן, אז זה אפשרות שנייה. דוד המלך, יונתן המשנה, וזה עובר בירושה. המלך עובר בירושה לבניו, המשנה למלך גם כן עובר לירושה לבניו, ואז יש כאן מין ממלכה מאוחדת שהיא מורכבת ממלך משבט יהודה, ומשנה למלך משבט בנימין. זה הייתה דרך אפשרות שנייה, וגם היא קרסה, מדוע? מפני שיונתן נפל במלחמה. בסדר? אנחנו עוד נגיע לדבר הזה, ועוד נראה שדוד לקח את זה מאוד מאוד קשה, שיונתן לא יצטרף אליו, לא ברח איתו יחד משאול, וכבר הקימו את הממלכה, יונתן לא עשה את זה, ואנחנו נראה איפה הדבר הזה מתפרט אצל דוד. אז עכשיו יש אפשרות שלישית. בסדר? מה האפשרות השלישית? אבנר. קודם כל, אבנר, אני מזכיר לכם, הוא לא רק שר צבא, הוא גם משפחה. אבנר בן נר, ושאול בן קיש בן נר. אז בעצם, הם בני דודים. ואפילו אבנר נראה יותר מבוגר משאול, אז הוא משפחה. אז עכשיו זה אפשרות שנייה. דוד המלך, ואבנר בן נר שר הצבא, במקום יואב. זה האפשרות. אז שוב פעם, חלום, חזון, ייחוד הממלכה, קם לתחייה. דוד מנסה ברגע הזה לעשות ניצול הצלחה, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה את זה כבר מההתחלה, ובוא נחזיר את מיכל, בוא נחזיר את החלום הראשון, ולכן מה הוא אומר לאבנר? וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור למי ארץ, ארץ, לאמור, קורתה בריתך איתי, והנה ידיר עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר, טוב, אני אחות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. זה כל כך יפה הדבר הזה. דוד, אני חייב להגיד על הדבר הזה כמה מילים, זה בסדר? רבותיי, בשונה בתכלית ממנהיגי אומות העולם, וגם אולי ממנהיגים פה בעם ישראל, אבל שהם לא על פי תורה ומצוות, שאתה אומר עצמך, הוא מנהיג מעולה, לא מעניין את החיים האישיים שלו. האם הוא נאמן לאשתו או לא נאמן לאשתו, האם הוא שומר לאמונים, האם הוא נמצא עם עוד נשים, האם הוא פה, אכפת לי, הוא מנהיג טוב, זה מה שמעניין אותי. בעם ישראל זה לא עובד ככה. הכהן הגדול כתוב עליו וכיפר בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל. אם הוא לא יכול לכפר בעד ביתו, כי אין לו בית, כי הוא לא נאמן לבית, הוא לא יכול לכפר על כל ישראל. זה לא עובר, המסך לא עובר. בסדר? הכהן הגדול צריך להיות נשוי. הוא לא יכול להיות רווק גם, או זה, הוא חייב להיות נשוי. ולכן זה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, החיים האישיים הפרטיים של האדם, הרלוונטי, המנהיג, האם הם חיים ישרים, מוסריים, נקיים. אתה לא יכול להגיד, אני מנהיג מעולה, אבל בחיים האישיים שלי אני גוזל וגונב ומטריד וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בסדר? זה ככה מנהיגות על פי תורה. אנחנו יודעים שמה שלא על פי תורה זה לא ככה. אנחנו יודעים שמנהיגים שהיו נחשבים, מנהיגים גדולים בעם ישראל, בחיים הפרטיים שלהם היו אנשים, בלי להזכיר פה שמות, אבל כולם, כל אחד יכול להבין למי הכוונה, ויש כמה כאלו, שבחיים הפרטיים שלהם היו, התנהגו בצורה מאוד מאוד לא ראויה, בין אם זה ביחס לנאמנות לאישה, שזה בעיניי הדבר הכי הכי בסיסי. איך אפשר לסמוך על בן אדם? שיוביל את האומה ויהיה נאמן ברית אם הוא לא נאמן לברית הכי בסיסית של בינו לבין אשתו, ועוד בכל מיני דברים של דיני ממונות ודברים מן הסוג הזה. דוד יודע שנעשה לו עוול. שאול לקח ממנו את אשתו. הוא לא יכול לפייס, לחבר את עם ישראל, לפני שהוא מחבר את המשפחה שלו בחזרה. ולכן הוא אומר לה, אבנר מגיש לו הצעה, בינגו, הצעה הכי גדולה בעולם. תשמע, אני מסדר לך את הכל, אני אתה הולך להיות מלך. הוא אומר לו, לא. אני לא יהיה מלך עד שאני לא מתקן את העוולה שנעשתה אצלי בבית. לקחו לי את אשתי, תחזיר אותה. ורק אחרי שתחזיר את אשתי, אני מוכן לטפל בכל... אפשר, יש כאלה שיראו בזה פרטיות, מה, מציעים לך את כל עם ישראל ותפסק באשתך? זה לא כך. זה לא כך. אם אדם הוא לא נקי ונאמן וישר בתוך המערכות היחסים הפרטיות שלו, הוא לא יכול להתקדם הלאה להניג את עם ישראל. זה לא הולך, זה לא הולך אחרת. בסדר? וגם הפוך, לדוגמה יהודה, סיבה שיהודה הוא... מעמיד המלוכה בישראל, זה כי בסוף, בניסיון הפרטי של יהודה, שהוא עמד בו, הוא אמר, צדקה ממני. אז עכשיו אפשר להתחיל להתקדם. יהודה יכול להגיד, טוב, בסדר, היה לי זה בעיה בבית, האישה של הבן שלי עשתה לי בלגן, מה זה נוגע? אני מנהיג, אני אריה. לא. למה יהודה מנהיג? כי הוא הודה. אם כבר דיברנו על יהודה, רק להגיד ממש הערת פשוטו של מקרא הכי מתוקה בעולם. אתם מבינים מה היה הניסיון של יהודה? הרי מה היה? היא אומרת לו, ותשלח אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה. היא מוצאת, ותשלח אל חמיה למור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרה. מה היא עשתה? מה? אבל מה היא עשתה? היא הציגה? לא הציגה. לא! לא הציגה. החזירה לו אותה. נתנה לו, היא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אלה. כלומר, היא החזיקה אצלה ביד את הראיות. היא החזיקה את הראיות אצלה ביד. יש לה את הכרטיס אשראי שלו, את החותמת שלו, את הכל אצלה ביד. היא לא צריכה הרבה, היא רק צריכה לבוא לבית דין ולהגיד לי יהודה בו רגע. לא צריכה לדבר. היא לא עושה את זה, היא הורסת את זה בסקית, שולחת את זה ליהודה, אומרת, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה, אתה יכול לשקר, אתה יכול לרמות, אתה יכול להעלים. מחזירה לך את הסימנים. אני סומכת עליך שתגיד את האמת. יהודה יכול היה להקיש, מה כולם מתפעלים מיהודה? זה כמו שמישהו מתקשר לך ואומר, תקשיב, אתה פרצת לבנק מזרחי לפני זה, מה פתאום לא פרצתי, תקשיב. אני שולח לך בוואטסאפ קטע קטן מהסרטון, יש לי את כל הסרטון. עכשיו לך תודה, נו, אז הוא מודה. גבורה גדולה, ראו אותך, יש עליך מצלמה, לך תודה, ברור שאני יודע, מי לא יודע בכזה מצב שצילמו אותו. אז נכון, אז כולם אומרים, יהודה שהודה, מה הגבורה להודות? היא מחזיקה את זה שלו, את כל הפרטים, הוא חייב להודות. לא, היא החזירה לו את זה. ככה כתוב. ועכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול להעלים את זה, הוא יכול להגיד, לא מכיר את האישה הזאת. ברור שהוא לא היה אומר להרוג אותה, משהו כזה, אבל הוא היה אומר, הייתה פה זה הבנה, תשחררו אותה. אתם מבינים את הגדול? יפה. אז אני רק אומר, רק אמרתי את הדבר הזה, כדי להבין שבעם ישראל המנהיגות היא אירוע שלם. מנהיג הוא קודם כל נקי בתוך ביתו. טהור בתוך ביתו, נאמן בתוך ביתו, ישר בתוך ביתו, ואז משם הוא עולה לגדולה. בסדר? ואם יש בעיות בתוך הבית, אז זה גם מפריע בהמשך לגדולה. אז לכן דוד אומר קודם כל את מיכל בת שאול. יפה. כמובן שיש כאן איזה בעיה אולי הלכתית מסוימת, אבל מתברר שהכל בסדר, ומיכל בת שאול וגם בעלה חדש שנתנו לה, שניהם הבינו ששאול עשה את זה לא כדין, ולכן הם נשמרו. לא היו אחד עם השני, ולכן יש אפשרות שמיכל תחזור אל דוד, וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול אמור, תנה את אשתי את מיכל, אשר הרסתי לי במאה עולות פלישתים, וישלח איש בושת ויקחה מעם פלטיאל בן לאיש, וילך איתה אישה הלוך ובכוח אחריה עד בחורים, ואומר אליו אבנר, לך שוב וישוב. חז"ל אומרים שהוא עלה, הוא בכה לניסיון שנפסק לו, עד עכשיו הוא עמד בניסיון, עכשיו הוא כבר, כי הוא לא נגע בה. טוב, יפה. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל למור, גם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד המלך עליכם, ואתה עשו כי אדוני אמר אל דוד למור ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל, מיד פלישתים מיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון, את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון, ואיתו 20 אנשים, כנראה ראשי שבט בנימין, ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואלך ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויחריטו איתך ברית, ומלאכתה בכל אשר תאווה נפשך, החלום מתגשם, אחי ורעי, איך אתם לא מתרגשים, יצחק, החלום מתגשם, הממלכה מאוחדת, United Kingdom. וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. והנה, עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל רב עמם הביאו, ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שילחו וילך בשלום. התמונה כאן היא תמונה בעייתית. כלומר, בעוד דוד קורא את הסכמים עם אבנר, זה קורה בזמן שיואב נלחם מלחמות. זה קצת צורם, נכון? כאילו יואב הולך ונלחם מלחמות, ואתה בינתיים קורא את ברית עם אבנר, שבהכרח גם תזיז את יואב מהמקום. טוב. אז ויואב וכל הצבא של איתו באו, ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בית נר, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, ולמה זה שילחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בן נר כי לפת אותך בה, ולדעת את מוצאך ואת מובאך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. אנחנו נצטרך להשתמש במילים האלו, בור הסירה, בסדר? נסות להבין מה משמעותה. וישב אבנר בחברון, ויתה יואב אל תוך השער, לדבר איתו בשלי, ויקהו שם חומש, וימות בדם עשאל אחיו. וישמע דוד מאחריכן, ואומר, נקי אנוכי ממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בן נר, יחולו על ראש יואב ואל כל בית אבי, ואל יקראת מבית יואב, זב ומצורע, ומחזיק בפלך, ונופל בחרב וחסר לחם. ואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. אני רוצה רגע לעצור כאן, החלק השני של הפרק, אולי נראה בהמשך. אני רוצה לשאול שאלה קצת לא חוקית, בסדר? השאלה היא, למה זה לא הלך? מה זאת אומרת למה זה לא הלך? תראה, כאילו, רואים פה, לא, אבל יש כאן מהלך שהוא כל כך נכון, כל כך מוצדק, כל כך אמיתי, ש... אני שואל אותם שאלה שכאילו לא חוקית, איך הקדוש ברוך הוא נתן שזה דבר כזה יקרה? למה בסוף זה לא הצליח? ברור שכאן איזשהם סיבות שבגללם זה לא הצליח, ואם המעשה הזה היה נעשה בצורה אחרת, הוא כן היה מצליח. כלומר, אני נסח את השאלה יותר מדויק, בסדר? למה דוד נותן אמון באבנר, ואילו יואב חושד באבנר? הכתוב כאן אומר שיואב לא חושד באבנר, אלא פשוט יואב נוקם את נקמת דם עשהאל אחיו. ככה כתוב, בסדר? אבל חז"ל אומרים שזה לא כזה פשוט, והכל פנים, יואב חושד באבנר, נכון? הוא אומר, הוא בא לרגל, הוא לא באמת מתכוון להעביר עליך את הממלכה, הוא לא באמת מתכוון, הוא עושה עליך תרגיל. ומכיוון שכך, הוא אויב מסוכן וצריך להרוג אותו. תוסיפו לזה את העובדה שיואב, הוא עוד יש לו נקמת דם מעשהאל אחיו. אבל למה יואב חשב את זה? מה, מניין באה המחשבה הזאת? כלומר, האם יכול להיות, אולי, שאם אבנר היה עושה את הדברים בצורה אחרת, גם יואב היה משתכנע, או לפחות יואב היה משתכנע מדוד. כי רואים שיואב פשוט לא משתכנע מדוד. הוא אומר, לא, אתה מזהה לא נכון. רבותיי, שימו לב. הפרק הזה עמוס ברמזים שמטילים ספק לגבי, אני לא אגיד לגבי תואר כוונותיו של אבנר, אלא לגבי עומק כוונותיו של אבנר. כלומר, עד כמה הוא באמת התכוון לתת לדוד מלוכה, ועד כמה הוא התכוון להציע לדוד איזה מין חצי-חצי כזה. כלומר, הדבר הנכון שהיה צריך לקרות, זה שאבנר, שיודע שדוד צריך להיות מלך, נכון? הוא בהכנעה, בענווה, בביטול, מעביר את הממלכה לדוד. אבנר לא עשה את זה. בואו נראה רגע את הפרק עכשיו במבט רגע חדש. בסדר? תראו. קודם כל אנחנו... יודעים, זה לא היה בכלל סוד.
אתה אומר עכשיו שהאבנר ידע.
לא רק אני אומר. הכתוב אומר, בואו נראה. בואו נראה, גם יונתן ידע. בואו נראה. בפסוק ת' כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן יעשה לו להעביר המלכה עם בית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה, מדן ועד באר שבע. נכון? אז אם כך, אבנר ידע מהדבר הזה, שדוד אמור להיות מלך אחרי שאול. עכשיו, מה, אבנר לא ידע מזה ישבושת? הוא ידע שישבושת הוא לא, בכלל לא פונקציה כמו שאול. אז אם כך נשאל את השאלה, למה מראש המלכת את ישבושת? למה אחרי ששאול מת, לא באת לדוד, שמת את החרב, ואמרת, אני העבד שלך, אני שר הצבא שלך. או, יפה, אז זה אומר שאבנר מנהל פה איזה מסר ומתן. הוא לא הגיע באמת בכוונות תאורות וכנות להיות בטל לגמרי לדוד, אלא הוא מנהל כאן מסר ומתן כדי לשמור עוצמות חלקיות של בית בנימין. ויואב שם לב לדבר הזה. יואב עלה הזה. עכשיו תראו, חזל, מעמיקים את ההבנות בפרק הזה. הלאה, בואו נראה פסוק י' ב'. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו למור. מה זה הפסוק הזה? וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו. מה זה תחתיו? מה? מה אתה אומר, דני? תחת תשבושת, או אולי שדוד הוא תחת אבנר. בסדר? אתם צריכים לזכור שאבנר הוא שר הצבא. דוד הוא טוען למלוכה, הוא טוען לכתר, אבל הוא עדיין לא... אבנר הוא שר הצבא, הוא מחזיק אצלו את כל הקודים, את כל הצוללות, את כל הטילים הגרעינים, הוא שר הצבא. עכשיו, יכול להיות... עוד פעם, להבדיל, לא אומרים להבדיל בין יהודים, כן, אבל להבדיל בין המקרים. אתם יודעים שהיה כאן פעם במדינה פה שר אוצר שקורא לו פניחה ספיר. והוא, אחרי מלחמת יום כיפור, אז הוא היה ממליך המלאכים. הוא קבע שגולדה תהיה ראש ממשלה, ואחרי זה רצו שהוא יהיה ראש ממשלה, והוא לא הסכים. הוא אמר, אני לא מתאים. והוא בעצם בגללו רבין נהיה ראש ממשלה, הוא אמר, צריך להעביר את זה לדור הצעיר. אומרים שהוא לא רצה להיות ראש ממשלה, כי הוא לא רצה לקבל החלטות שיש בהם השלכות לחיי אדם. אבל הוא היה הדמות הבחירה, הוא קבע. הוא קבע. אגב, הוא נפטר מדום לב בהחסת ספר תורה, במושב ברוש בדרום. זריק ספר תורה ביד, כן. מה? בברוש נדמה לי. בדרום, נבטים, ברוש, כן, נבטים, כן, סודק. קוצ'ינים שם. אז יש דברים כאלו. שהשר, אז לכן אבנר אומר לדוד, תקשיב, אתה רוצה להיות מלך, בינתיים אני כאן הבוס, אתה תהיה תחתיי, אתה תהיה מלך אבל תחתיי, ותראו איך זה בא לידי ביטוי, למי ארץ ארץ למור, קורתה בריתך איתי. שימו לב, זה לשון מאוד מדויקת. אם אתה החלש או הקטן, אתה רוצה לחיות ברית עם הגדול, אתה אומר, תן לי לחיות ברית איתך, אתה הגדול, אני רוצה לחיות ברית איתך, אבל אם אתה אומר, אני החזק, אתה רוצה, אני מוכן, אני מסכים לך לכרות איתי ברית. בביטוי הזה, אבנר אומר, קורתה בריתך איתי, מי החזק? אבנר, מי הזקוק? דוד. כלומר, זה כבר הוכחה שנייה, שאבנר מגיע לאירוע הזה, עוד פעם, אני לא אגיד שהוא מגיע בחלילה וזה, אבל הוא מגיע לאירוע הזה מתוך תחושת עוצמה, הוא אומר, בסדר, דוד יהיה מלך, הוא צריך להוכיח את עצמו, אני שר הצבא, ואנחנו, זה ניהול בקו, זה נקרא ניהול בקו. מה? מה זה? תודה, הנה, עזרא מצדיק את זה. נכון? יפה. והנה ידי עמך. להסב, אחר כך גם, בוא נראה את הפסוק י' ז', ודבר אבנר היה עם זקני ישראל, למור גם תור גם ששום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ואתה עשו כי אדוני אמר אל דוד למור, ביד דוד עבדי הושיע את עמית ישראל, מיד פלישתים, מיד כל אויביהם. אם אתה יודע להגיד את זה, ולצטט את זה, שהשם אמר שדוד הוא המלך והוא הושיע את ישראל פלישתים, איך אתה מעיז לעכב? איך אתה מעיז לנהל פה מסע מותן? אתה אמור לבוא, לשים את החרב, להגיד לדוד, אני העבד שלך, אתה רוצה שאני אהיה תורה, אני אהיה תורה, אתה רוצה שאני אהיה שר צבא, אני אהיה שר צבא. אבל זה ברור שיש כאן בעייתיות בהתנהלות של אבנר. ומי קולט את זה היטב? יואב. אם אבנר היה מגיע נקי, גם יואב היה רואה את זה. יואב מעריך את אבנר, ואבנר מעריך את יואב. אז זה שני גיבורים מסורים לכלל ישראל. אנחנו ראינו את זה, נכון? יואב, אבנר אומר לעשהאל, איך אני אסתכל לאח שלך בפנים? תלך ממני. הם מעריכים אחד את השני. הם מעריכים. אבל יואב ליואב יש משימת חיים אחת, שהוא בשבילה אלך בכל הכוח, גם נגד דוד אם יצטרכו, וזה להבטיח את יציבותה ושלומה של ממלכת בית דוד. וכל פעם שמישהו יסכן את הדבר הזה, יואב ילך עליו. כולל מי? כולל דוד בעצמו במרד אבשלום, שדוד לא הולך, לא יוצא ולקבל את פני הלוחמים, אז יואב אומר להם, אתה לא יוצא, אני עושה לך מרד. מה? יואב הוא אחראי... אז אם אבנר היה מגיע ואומר, אני נאמן לממלכת בית דוד, יואב היה רואה בדבר הזה, חיזוק לממלכת בית דוד, והוא היה מקבל את אבנר. אבל יואב שם לב היטב למה שכרגע הראינו וראינו, שאבנר לא הגיע בתל לגמרי, הוא הגיע, הוא ניסה לייצר כאן איזה מין ניהול משותף. דוד המלך, אבל חלש, אני אומנם שר צבא, אבל חזק ממנו. היו כאלה לאורך ההיסטוריה, היו, נכון? אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, דני, אני אתפלש לבית את הדוגמה הזאת. היה תקופה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבן גוריון היה שר ביטחון, ומשה שרת היה שר, ראש ממשלה. בן גוריון הרי היה ראש ממשלה ושר ביטחון, פרש, לקיבוץ, היה צריך קצת לנוח וכל זה, ואז היה טייס הכביש, נכון? אתה זוכר את זה, רב זאב? הרי הקימום הוא ביחד את המדינה. בסדר, לא אשאל אותך כמה היית אז, אבל אני הייתי מינוס 20 בערך. ואז, בעקבות המשבר הביטחוני, קראו לבן גורון שיחזור להיות שר ביטחון. עכשיו, אתם מבינים שאם בן גורון שר ביטחון ושרת ראש ממשלה, אבל אתם מבינים איך הדברים עובדים, נכון? כאילו, מה אתה, זה, הוא הקים את המדינה, עכשיו בסדר, הוא לא, אין לו את הטייטל, הכל עובר אצלו. הכל עובר אצלו, שרת היה, שרת כותב מהאמנים שלו על התקופה הזאת דברים חריפים על בן גוריון. שהוא לא, הוא בעצם, הוא ניהל את המדינה, זה היה, הוא הרגיש שהוא סוג של איזה ייצוגי ולא זה, ולכן באמת, לא הרבה זמן אחר כך הוא פרש, ובן גוריון חזר להיות גם ראש ממשלה וגם שר ביטחון, בסדר? אפילו אשכול שהיה אחר כך שבן גוריון כבר פרש לגמרי, עדיין היה תחת הצל של בן גוריון, וכל דבר שהוא עשה, רצו לבן גוריון בנגב. תן לי אשראי, כן. תן לי אשראי. אשראי, כן, יפה. אז ואשכול היה יהודי מפוקח, ככה, היה לו גם... אז זה כנראה התוכנית של אבנר. יואב עולה על זה. עכשיו תראו, הלאה. בואו נמשיך את הביטויים הבאים. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה באלך בצה על אדוני המלך את כל ישראל, ויחריתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. זה קצת איזה ביטוי גם טיפה מזלזל. וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. ובמקביל, הסיטואציה היא שבמקביל, כשאבנר מגיע, וכמו שאמרנו, הכוונות שלו לא ברורות, יואב עכשיו עושה מלחמה. ויואב חוזר ורואה את הדבר הזה. עכשיו חז"ל, ברוח קודשם, גם הוסיפו כאן סיפור על צמד המילים בור וסירה. כתוב, יצא יואב מעם דוד, יואב אומר לדוד, תקשיבו, הוא בא לרגל. כמו שאמרנו, יש ליואב על מה להישען. אבל אז כתוב, יצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. והגמרא, חז"ל אומרים, בור וסירה, גרמו לאבנר שיהרג. מה זה בור וסירה? אז אולי נקרא את המדרש, אתם יודעים מה שיהיה לנו... מה? סירה זה קוץ, נכון? עזרא, אתה צודק. אולי נקרא את המדרש, ננסה להעלות אותו זריז, בואו נראה אם אני מצליח באופן הכי מהיר בעולם. כן. אומרת הגמרא בסנהדרין ממתת. אומר הסגמוירה. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר וכו'. מהי בור וסירה? כתוב בור הסירה. אז מה זה בור הסירה? אמר רבי אבא בר כהנא, בור וסירה גרמו לאבנר שיהרג. וכמו שאמרתם, סירה... זה סירה קוצנית. אז רשי פירש שזה בעצם המקום, בור הסירה. אבל חכמים אומרים ככה, רשי מביא סירה, קוץ. כשקראת דוד את כנף מעילו של שאול במערה, היה לו לאבנר ללמד זכות על דוד ולומר לשאול, ראה כמה חס עליך ולא הרגך, ביותך יחד עמו במערה. ולא לימד זכות, אלא אמר, שמה כשעברתם אל הקוצים והסירים, נכנס אחד מן הקוצים וכנף מעילך, והוא היה תמון שם וחתכו. זה... זה הסירה, כן? ובור זה אותו אירוע, במקום לזה זה בעצם צפחת המים. צפחת המים שדוד לקח משאול. כלומר, חז"ל אומרים, היו כבר בעבר שתי סיטואציות שבהם שאול היה בכף ידו של דוד, ודוד יכול היה לעשות שום מה שהוא רוצה. נכון? הפעם אחת היא ששאול נכנס בטעות למערה, להסך את רגליו, ודוד יכול היה להרוג אותו, כמו שלמדנו. ודוד לא הרג אותו, אלא רק חתך את כנף מעילו. והפעם השנייה, כששאול נפלה על שאול והמחנה, תרדמת אלוהים, ודוד בא ולוקח את צפחת המים ואת החנית, ומהמחנה, וגם שם, יכול להרק. אבישי גם הציע, בואו נראה את זה. שתי הסיטואציות האלו היו אמורות לגרום לאבנר להגיד לשאול, תקשיב, דוד אוהב אותך. הוא החתן שלך, בוא, תן לו, כאילו, תעביר את זה הלאה, תראה, בסדר? ואבנר, בשתי הסיטואציות האלו, מסמס אותם. כשדוד נופף בכנף המעיל של שאול, אבנר אמר לשאול, תגיד, נראה לך הגיוני שהוא, זה, תלכת כאן בזה, נתפס לך המעיל באיזה סירה קוצנית, והוא לוקח, עכשיו עושה לך מניפולציה. בסדר? וגם לגבי הבור, כלומר, צפחת המים, אחד החבר'ה, כן, דוד הרי החזיר את החנית, אבל צפר, אחד החבר'ה נפלה לו המימייה, ואז דוד לוקח ואומר, הנה המימייה שלך, הוא עובד עליך. כלומר, אבנר היה שם נוכח בשתי סיטואציות מאוד מאוד קרובות, שבהם דוד יכול היה להרוג את שאול, ולא עשה את זה, בגלל אהבתו וכולי משיח השם, ובמקום שאבנר יתה את הקף מול דואג האדומי, הרשע, יתה את הקף ושהמעבר בין שאול לדוד יהיה חלק יותר, הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה, וגם פה הוא לא עושה את זה. ולכן, בעצם, יש כאן, אבנר מנסה לאחוז בחבל בשתי קצותיו. מצד אחד, הוא מנסה להמשיך לקיים את ממלכת שאול, אפילו על ידי אדם שגם הוא חושב שהוא לא ראוי, כמו איש בושת. גם כשהוא מעביר את הממלכה לשאול כי איש בושת פוגע בו, הוא עושה את זה בצורה שכאילו שומרת מאוד על העמדה שלו בלקוחות שלו, הוא לא מגיע בתל לדוד, ובפעמים הראשונות שהוא יכול לעשות את זה, הוא גם בכלל לא עשה את זה. כל הדברים האלו מביאים את יואב, שיואב יש לו חוש מאוד מאוד חד לזהות נאמנות או חוסר נאמנות, להגיד לדוד, הוא לא הגיע בלב שלם. הוא הגיע, אתה לא יכול לסמוך עליו. ומכיוון שכאן והוא הגיע והוא כבר ראה את הכל, אין לנו ברירה. הכתוב מבקר גם את יואב. למה? כי הכתוב אומר, גם יואב, כי אפשר להגיד, אוקיי, יואב דואג לממלכה. הנה, עכשיו הוכחנו שאבנר מגיע לא בכוונות הזה. לא. גם יואב מונע כאן ממניעים אישיים של מה? נקמת דם שהרגו את עשהאל. גם יואב הוא לא נקי בדבר הזה. דוד אחרי זה יגיד, בצוואתו לשלמה, כשהוא אומר לשלמה בעצם לפטר את יואב, הוא לא אומר להרוג את יואב, אלא הוא אומר לפטר את יואב, הוא אומר, וישם דמי מלחמה בשלום. הוא ערבב את ה... החשש שלו היה חשש מוצדק, אבל החשש הזה לא אמור לגרום לך לבוא ולהרוג את אבנר. הוא יגיד, מקסימום, לחזלל, מה שלא יגיד, מקסימום להגיד, אוקיי, אבנר, נשנה את הזה, אבל לא להרוג. הוא ערבב את דמי מלחמה בשלום, הוא ערבב את האישי עם הכללי. בסדר? אבל זה מה שקורה כאן. חז"ל גם אומרים ש... יש פה עוד איזה מדרש, שגם אותו צריך להבין לעומק. אתם יודעים שמדרשים באים להביע רעיון, ולא משהו שהיה דווקא, אלא באים להביע רעיון. אז המדרש אומר, איך יואב הרג את אבנר? איך חולצת גידמת? אתם יודעים ש... 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 מה? אדם
שמאלי.
לא אדם שמאלי, מה קשור שמאלי? כשיש חליצת הנעל, אז היוון, או החלוץ, הוא מלבישים אותו בסנדל כזה מיוחד, יש לו כל מיני חוטים כאלו, שרוכים כאלו, והאלמנה של אחיו, היא צריכה לפתוח את השרוכים הללו. אז הוא שאל את, אז כאילו יואב שאל את אבנר, שאלה בא לך, תקשיב, אם אין לה ידיים, איך היא חולצת? אז יואב, אבנר ידגים לו, מה, איך היא חולצת? עם השיניים. זה המדרש. זה כאילו המדרש, נכון? מה הפה של המדרש הזה? אבנר אומר, כאילו, אני חושב שהכוונה היא כזאת, יואב אומר לאבנר, תראה, אתה בעצם מנסה להיות מה? אתה מנסה להיות היבם של שאול. כלומר, להמשיך את בית שאול, ששאול הוא בעצם בית חלוץ הנעל, כן? אתה מנסה להמשיך אותו. אבל אתה עושה את זה בצורה, כאילו, הידיים שלך הם מאחורי הגב, כאילו, לא רואים את הידיים, לא, אנחנו... בסדר, אז איך זה יקרה בדיוק הדבר? כאילו, החליצה מתארת מעבר, נכון? אתה בעצם רוצה לחלוץ את נעלו של שאול ולהעביר אותה לדוד. אבל אני לא רואה את הידיים שלך, מה אתה עושה עם הידיים? כאילו, אני חושש שאתה מסתיר את הידיים מאחורי הגב ועושה כל מיני דברים מאחורי גבי. בסדר? זה לא נקי, זה לא לגמרי. בוא, ואז, כן, ואז אבנר כאילו חולץ עם הפה והוא הורג אותו. כלומר, הוא אומר לו, אתה בעצם מסתיר ממני משהו. הפעולה שלך להעביר את בית שאול לבית דוד, שהיא מאוד מאוד דומה לסוג של חליצה, שאתה חולץ מכאן ומעביר את זה לשם, הפעולה הזאת לא נעשית בידיים נקיות. אני לא רואה את הידיים שלך. ולכן יואב הורג אותו. כתוב מדגיש, שמה? שיואב פעל, כנראה, מוטיבציית יתר, או אפילו מוטיבציית סתר, בגלל ההרג של מי? של עשהאל. אבל זה לא שיואב לגמרי טעה, וזה לא שהוא, הוא זיהה משהו שאנחנו כרגע מזהים, שאבנר לא הגיע בצורה כנה, אלא הוא ניסה כאן לייצר איזה מין שלטון אימה כזה, שלטון עם שלטון עם מאזן כוחות, מאזן עם מה, כן, מאזן כוחות בינו לבין דוד, שכאילו בסדר, אתה המלך, אבל אני המוציא והמביא באמת. ולזה יואב לא יכול היה להסכים, וזה מה שקרה. איך שלא נהפוך את זה, קרתה פה טרגדיה. כי שוב פעם הגענו כמעט כמעט אל עבר האחדות המבוקשת, ולא רק שהיא לא קרתה, עד עכשיו מי שנהרג, נהרג על ידי פלישתים. יונתן נפל על ידי פלישתים, שאול נפל על ידי פלישתים. עכשיו דוד מנסה לאחד, ומה קורה לו בתוך המשפחה? בתוך הזה? הורגים אחד את השני. זה תקלה חמורה, ולכן דוד צריך להשקיע המון המון, כי אם אנשים יחשבו, מה שזה מאוד מתבקש לחשוב, שמה? שמי ששלח את יואב להרוג את אבנר, זה דוד. כלומר, דוד עשה כאן כיפה אדומה לאבנר, הוא קרא לו אליו לחברון, אמר לו, בטח, כל הכבוד וכל זה, בינתיים אומר לו, יואב, תקשיב, איך שהוא יוצא תהרוג אותו, שזה ממש כאילו מאפיה לגמרי, בסדר? אם ככה עם ישראל לחשוב על דוד, הלך סיכוי האחדות, אין, לא יהיה בחיים יותר. דוד עשה כאן את המעשה הכי הכי נורא לאבנר, הוא כאילו בא, קרא לו, נתן בו אמון, ובינתיים תפר לו את הכיפה האדומה הזאת. זה יהרוס את כל האחדות, ולכן דוד מאוד מאוד תורח, כדי שלכולם יהיה ברור, שהמעשה הזה לא נעשה על דעתו כלל, וזה יסיים לנו את הפרק, ויאמר דוד אל יואב, אל כל עם אשר איתו, קירו בגדיכם וחיגרו סכין וסיבדו לפני אבנר. דוד מכריח את יואב להספיד את אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה, ויקברו את אבנר בחברון. אתם מבינים את המשמעות. חברון זאת עיר באיזה נחלת שבט? אבנר מאיזה שבט? בקיצור, זה קברו את אבנר בקבורה ממלכתית בהר הרצל. בסדר? לא בקבורת השבט שלו, אלא הוא נקבר כשר צבא. כאיזה? וישא המלך את קולו ויבק אל קבר אבנר ויבקו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, כמות נבל ימות אבנר. נבל הכוונה, מה, אנחנו היינו כפויות טובה כלפיך. אתה עשת לנו מעשה טוב, ואנחנו התנהגנו לך בכפיות טובה. ידך לא אסורות ורגליך לא נחושתיים מוגשו. כי נפול לפני בני אבנה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. ויבוא כל העם לעבוד דוד לחם בעוד היום, כמנהג האבלים. וישבע דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בו השמש שטעם לחם וכל מאומה וכל העם, והכירו. ויטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. המלך, כתוב שדוד המלך בהתחלה הלך בראש המיטה, ואחרי זה הוא ממש הלך בתוך הקהל ובכה ועודד אותם לבכות, וכדי שכולם יראו שהצער שלו הוא אמיתי וכנה ואותנטי. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל. זה לא רק תיאור שבח לאבנר, אלא זה מינוי. דוד אומר, הוא נפל כשר שלי, ולכן הוא יקבר איפה? בחברון. ואנוכי היום רחום משוח מלך, והאנשים האלה בני צורי קשים ממני, ישלם אדוני לעושה הרע כרעתו, ובזה בעצם מסתיים כאן הפרק. בואו נסיים בדברים טובים בעזרת השם. אמנם אבנר נפל, אבל הלקח נלמד לעם ישראל, כמה דוד רוצה את האחדות הממלכה, ולכן הביטוי הזה, שר וגדול נפל היום בישראל, נהפך לסוג של איזה משפט, שהולכים אחריו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקו ואמצו רבותיי, שבוע טוב ומבורך.